יודע במה להתחיל. מה שאני רוצה לומר ומה שאתן צריכות לשמוע, רק צריך שתהיה הזכות שאני אהיה השליח. אז בקשתי מבורא עולם שיזכני להעביר את המסר בדיוק, את מה שאתן צריכות לקבל, לאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון, שם שפתי ולב אחיותיי תפתח ופי יגיד תהילתך. אני רגיל לומר שהחודש הזה הוא חודש הפתיחות. זה חודש שהוא מסוגל לפתיחות. כתוב בכלי יקר, כתוב פתוח תפתח את ידך לאחיך. שואל, למה כתוב לשון כפולה פתוח תפתח? לא שיש לבני אדם, כשהם נותנים צדקה, כשבאים לבקש מהם שהם ייתנו צדקה, אז יש ניסיון שצריך לפתוח את הכיס. כשהולכים להתפלל צריך לפתוח את הלב, שיתפללו מתוך הלב. וכך אומרת הגמרא, שכשבן אדם נכנס לבית המדרש הוא צריך להיכנס שני פתחים. אומר הכלי יקר, השני פתחים הללו זה ואהבת לרעך כמוך, שזה פתיחת הכיס, וצריך לפתוח את הלב שהוא יהיה פנוי לבורא עולם, שהוא יהיה פנוי לקבל. באיזה חודש אנחנו נמצאים היום? כיס לב. ואם החודש הזה מסוגל לפתיחות, ובפרט ללב פתוח, ירצון שאזכה להעביר את מה שצריך. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, אין דרך אחרת. בלי תשובה לא תהיה גאולה. כשהוא אומר אלא בתשובה, זאת אומרת שזוהי הדרך היחידה. ושהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהוא עתיד להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. איך? מה יהיה התהליך? אנחנו לא יודעים. דבר אחד יש במקורות בתנ"ך, ואם לא, ביד חזקה אמלוך עליכם. הקדוש ברוך הוא אומר, או שזה יהיה בטובות, ואם לא, זה יהיה ביד חזקה, אני אשפוך עליכם את רוחי, ואני אעשה שאתם תעשו את מה שאני רוצה. מצד אחר אנחנו מוצאים במקורות חז"ל, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים, ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל. משמע שהגאולה העתידה שאנחנו מצפים לה תהיה בזכות נשים. ואיך אותן נשים תזכנה להביא את הגאולה? ננסה לחפש את דרכינו קצת ולחקור. זה דבר ברור שאנחנו נמצאים בסוף התהליך, כך אומרת הגמרא. 6,000 שנה, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח, ואחר כך זה יום שכולו טוב. וזה כנגד הימים, 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. אנחנו כרגע נמצאים ביום שישי אחר הצהריים. הגאון מבילנה אומר שביום שישי אחר הצהריים מתחילים להתנוצץ ניצוצות הגאולה. אם נחלק את היממה ל-24 שעות, אז אנחנו בדיוק נמצאים ביום שישי אחר חצות. מתי נכנסנו לחצות? בשנת תשנ"ן. הייתה לנו הקדמה מסוימת. בשנת תשמ"ד הרבה אנשים חזרו בתשובה, פחדו מלשון השנה שנת תשמד, שנת תשמד. היה פרוספריטי של תשובה. מיד אחרי שנת השמד, אנשים ככה נרגעו והלכו לישון עד שנת תשן. ואף על פי כן, גם באותם שנים, הקדוש ברוך הוא לא ינום ולא ישן. אצלו אין שנת תשן. הקדוש ברוך הוא ארגן לנו הרבה דברים במשך אותם כמה שנים. אבל אחד מהדברים שאנחנו יכולים להצביע עליהם, הוא עשה לנו הרבה הכנות. כגון, יש פסוק שאומר, הנה היום בא בוער כתנור. פה אומרים שזה מין אפקט חממה. כך קוראים לזה. מה יש? האוזן ופור וכל הרעלים שיוצאים, אז הם יוצאים ככה מחוץ, אז זה נהיה ככה מעל האטמוספירה, כזה ממעטה עבה של פלסטיק, שהחום נכנס והוא לא יכול לצאת. ולכן יש חום כזה שלא היה בשנים קודמות, זה אפקט חממה. עמלק יוצר חום או קור אשר קרחה בדרך? אני אומר שזה דווקא אפקט קררה ולא אפקט חממה. ההצטננות שלנו מבורא עולם למצוננים צריך לחמם ולהזכיר להם שיש גיהנום, להזכיר להם שיש משהו חם כזה, הנה היום בא בוער כתנור. זו תזכורת מסוג אחד. כל מיני אסונות, כאילו אסונות טבע. כל מיני בתי חולים מלאים, עם קרובים אלינו. זה הכל תזכורות. אבל הדברים הנפלאים ביותר שקרו בכמה שנים הללו, זה אכן בזכות נשים צדקניות. נתנו להם את רשות הדיבור. מגיעה לאישה, ומחברת לה ספר, כביכול איזה היסטוריה של ההורים שלה. מה יש? נחלשה קצת האמונה? אז נותנים מהשמיים זכות לרוחם השין לחבר ספר הכל לאדון הכל. וזה נותן אפס מין כזה מין רצון, איזה משהו, מי שקורא את זה אומר, יש בכל זאת זה איזה משהו, טוב, אבל עדיין לא זזנו. הולכת לעולמה אישה, כבת 30, נהיה לה בית, אשת חבר, נהיה לה בית בצורה נפלאה, חברות ככה, אוספות ככה, כמה ניצוצות, כל אחת פירור, ונוצר ספר אשת חיל. האם זה לא בא לעורר, להזיז? מי שקוראת את הספר, אם היא לא יכולה להיות בדיוק כמוה, אבל היא רואה מימדים, כשאנחנו נספר סיפור על אנשים מדור קודם, אם נספר על הרב אברמסקי, זכר צדיק לברכה, ואשתו, אז נגיד, טוב, זה היה פעם לפני שנים, אם כבר הזכרתי את השם הזה, אני אספר את מה שרציתי לומר, אבל זה עדיין אנשים שהכרנו אותם. הרב אברמסקי היה חי ברוסיה, והבולשביקים הגיעו ודפקו בדלת, והרבנית פתחה ושואלים אותה, איפה בעלך? התוצאות הן סיביר, שליחה לגלות, שמי יודע אם יחזרו משם, ואם, מתי, בעוד כמה שנים. ואותה רבנית פיקחית משתפחת לפני אותם אנשים שהגיעו, מה באתם לי לזרות מלח על הפצעים? אותו נוכל נאלח שהשאיר אותי כבר שנתיים והשאיר אותי לבד, מה באתם להזכיר לי את הצרות שלי ואת הבעיות שלי? איך אתם לא מתביישים כך לנהוג עם אישה כאובה כל כך? ופתחה עליהם פה כיד השם הטובה עליה. סליחה, סליחה, גברת, לא התכוונו, לא זה, סליחה. והם עוזבים את המקום מתוך רגש רחמנות, ואיך שהם עוזבים את המקום היא נועלת את הדלת, נכנסת אל בעלה לחדר ונופלת לו לרגליים, ובוכה שעתיים היא בכתה ואמרה לו, אני יודעת שתגיד לי שאני הייתי פיקחית, אני יודעת שאני הצלתי אותך אולי ממוות, אבל לפחות מסיביר. אבל אני שואלת את עצמי, איך הייתי מסוגלת להוציא על הפה שלי מילים כאלו על בעלי היקר? איך? איך זה יכול לעלות לי על הפה? ואם זה עלה לי על הפה, סימן שזה ישנו בפנים. אני יודע שתרגיע אותי. אני יודעת שתרגיע אותי. אני יודעת שתנסה להסביר לי שזה רק הפיקחות שלי וזה רק העשיית הדשמיה, אבל אני לא מוצאת לי מנוח. אם אני הייתי מסוגלת להוציא מהפה דברים כאלו עליך, מה קורה אצלי בפנים? היום בשביל כל דריכה על יבלת זה קופץ לבד החוצה, לא בשביל להציל בעל אלא בשביל לקבור בעל. ואיך אישה יכלה בצורה כל כך פשוטה לא להבין איך היא הייתה מסוגלת? או שנזכיר את אותם נשים, יש לנו היום את הרב אלישיב, שיהיה בריא, גאון גדול, אשתו היא הבת של רב אריה לוין, והאימא של הרבנית קניבסקי, והאימא של הרבנית זילברשטיין, והאימא של הרבנית ישראל זו, אבל אשתו של הרב אלישיב. מי שמכיר את הבתים הירושלמיים של פעם, הם היו בנויים בצורה חדר מרובע, ואחרי החדר המרובע היה איזה חצי, זה היה מטבח, וחצי זה היה הול לוגן, ושירותים בחוץ, בחצר, כך היו בנויים הדירות הירושלמיות. יום אחד מגיע רב אריה לוין, הצדיק הירושלמי, לבקר את ביתו, את הרבנית אלישיב, והוא פוגש את בעלה שאמא נותנת לו לאכול במטבח. הוא לא אומר אף מילה, הוא ממתין עד שהבעל גומר לאכול. ואחרי האוכל הוא הולך לכולל להמשיך ללמוד. שואל רב אריה לוין את ביתו, ביתי, את לא מתביישת? לתלמיד חכם, לבעל כזה, נתת לאכול במטבח, איפה כבוד התורה? לבעל כזה נותנים לאכול במטבח? איפה הערכה של בן תורה? עונה לו הבת, אבאלה, אל באבך. בוא אני אגלה לך את הסוד. בעלי הולך ללמוד לפנות בוקר, חוזר בצהריים. הוא לא רואה את הילדים ללכת לחדר. כשהוא חוזר בלילה, הם כבר יושנים. הוא נפגש איתם ביום שישי אחר הצהריים, בשבת. בצהריים הילדים לא בבית. בבוקר ובלילה כשהוא הולך וחוזר הילדים כבר יושנים. היום הילדים חולים, אין לנו עוד חדר. אם הייתי נותנת לו לאכול בחדר המרכזי, בחדר היחיד שיש, הרי הוא היה מגלה שהילדים קודחים מחום, וזה היה מפריע לו ללימודים. לכן הסתרתי ממנו את הנושא, בכדי שהוא פשוט לא יופרע, שלא יפריע לו בעמל התורה שלו. כאלו היו האבות, כאלו היו הבנות. פלא שיש לבעל הרב אליש, פלא שיש לחתנים כמו רב חיים קניבסקי ורב יצחק זילברשטיין. אם זוהי אהבת התורה, אם זוהי המסירות נפש, אבל שילדונת בת 30 תעלה למדרגות של אותה אלישבע, ושישאר לנו ממנה ספר, ספר תדרוך איך להיות אישה של בן תורה, זו הרי מתנה משמיים לדורות שלנו. אותה קבוצת בנות שהחליטה שצריך לעשות משהו לכבוד שמיים. עם ישראל מדרדר ומדרדר ומדרדר. שלוש בנות החליטו ביניהם, אנחנו רוצות להקריב משהו לכבוד שמיים. כפי הנראה שהדור לא היה כל כך ראוי להם. אחת נסע לגליל להפיץ שם אור תורה ואור יראה. בעלה נכנס לכולל בטבריה, והיא עזבה חממה, איזו חממה של אבא גדול, משפחה אדירה מבחינת יראת שמיים ותורה, ועזבה לה לגליל להכניס בבנות ישראל טהרה וקדושה וחום אל בורא עולם. והיא עשתה זאת בהצלחה רבה, והיא מגיעה לה הביתה לביקור להורים, ובדרך הערבים זורקים איזה בקבוקים לתוך האוטובוס, והיא יכולה להימלט, יכולה למלט את נפשה. אבל אמא היהודיה לא בורחת, והיא נשארת להציל את שלושת ילדיה ונשרפת יחד איתם, רחל וייס עליה שלום. חברה השנייה, במקום לצפון, הדרימה עד לירוחם. להפיץ אור תורה, גם היא עזבה חממה רצינית בבית. והלכה להפיץ אור תורה בירוחם. אספה בנות, אספה נשים, לימדה אותן. בנועם שפתיה, בלשון מתוקה, העבירה מסרים. אני אולי אמכור לכם פנינה אחת. הייתה לה אישה שלא רצתה לחסות את הראש. היא לא מבינה למה צריך לחסות ראש. היא פעם קראה לה אליה הביתה, סגרה את כל התריסים מסביב, הורידה את הכיסוי, ושאלה אותה, האם את רואה איזה שיער יפה יש לי? רק את השיער הזה, מאז שהתחתנתי, אף אחד לא זכה לראות, רק בעלי. זה שמור, תודה. זה שמור בשבילו. לאף אחד לא זכה לראות את השיער הזה. זה שלו. איזה דרכי שכנוע, צורה כל כך פשוטה. ואותה נעמי בר-אור חוזרת אחרי לידה 5 שבועות ו-800 קילומטר לפני הבית, אף גלגל הצידה מתוך המכונית, כל הילדים במכונית עם בעלה, והיא מוצאת את מותה עם התינוק החדש. בהר הזיתים הם נמצאים באותה חלקה, זו שהלכה להציל את הצפון נמצאת בצפון החלקה, זו שהלכה להציל את הדרום נמצאת בדרום החלקה, וזה 2 מאותה שלישייה שקיבלו על עצמן בגיל צעיר להרבות כבוד שמיים. השלישית קיבלה זכות שלא מהעולם הזה בכלל. הן קיבלו את מותן בחטף. השלישית קיבלה מתנות. קיבלה 2.5 להזהיר ולעורר עולם ומלואו. מזמן החפץ חיים לא נתנו לאישה. לא נתנו לאף אדם, אבל שלאישה יהיה כוח. במצב של מחלה, ללכת מעיר לעיר ומכפר לכפר, לנסוע ממדינה למדינה, אם זה מונטריאול או טורונטו או לוס אנג'לס או לונדון או ניו יורק, מקיאה דם והולכת ומדברת מכל הלב, מוציאה את הלב ומדברת אל אנשים, כמה טוב לשמור על הלשון, כמה נפלא לשמור על הלשון. אותה חדווה, אותה חדווה שהכניסה חדוות חיים בהרבה בתים, שהכניסה נשמה חדשה לבתים, החיים והמוות ביד הלשון, גישה אחרת איך להסתכל, איך לפרגן, איך להתפלל. אם מישהו אין לו ילדים, מה בשבילו העצה? שיתפלל על מישהו אחר שאין לו ילדים. המתפלל בעד חברו הוא נענה תחילה, ומכל הלב. היא העלתה את עם ישראל. מי לא הכיר את אותה חטפה?
שנתיים וחצי. ממש היא כמעט נכנסה לשורה של אותן 48 נביאות שעמדו להן לישראל. ממתי נתנו לאישה כוח להיות כזו מגידת מישרים, כזו דרשנית, ללכת מעיר? זה הרי דבר ש, 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 שזה מתנה בשביל הדור שלנו. האם זה לא חלק מהתהליך של בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ויגאלו בדור הזה? זה חלק מהתהליך. בעקבותיה שמעתי שגם באשדוד, בבני ברק, בחיפה, ברכסים, בירושלים, ישנם מבחנים, נשים, 8 ילדים, 10 ילדים, עושות מבחנים, כותבות פעמיים בחודש, מעבירות פרסים. רגע, מה קורה כאן? האם עם ישראל לא חוגר בעוז מותניו, חגרה בעוז מותניה ותאמת זרועותיה? האם עם ישראל לא לוקח את עצמו בידיים ואומר, מספיק לשון הרע, מספיק רכילות, מספיק שטויות, תכלס? האם זו לא ראשיתה? זה ניצוצות של הגאולה. ואת זה הכינו לנו משנת השמד עד שנת תשען, משום שהקדוש ברוך הוא לא ישן. אחרי שנת תשען, מתמוטטת לרוסיה ככה בצורה קורסת תחתיה, מתפרקת בצורה כל כך נפלאה. אמר לגיסי הרב שטרנבוך שליטה, שהוא ראה בספרה דצניותה של הגאון מווילנה, זאת אומרת, פירוש של הגאון מווילנה על ספרה דצניותה, שתהיה מלכות רשעה, ששבעים שנה תנסה למחוק את בורא עולם מכל וכל. 70 שנה. שזה יהיה מצב נורא והיום שאי אפשר להעלות על הדעת. ואחרי 70 שנה היא תקרוס ככה תחתיה בבת אחת, בלי אף כדור, בלי מלחמות, בלי שום דבר. היא פשוט תתבטל מהעולם. האם אנחנו לא חזינו בפלא הזה? לעינינו? דברים שכתובים מלפני כמה מאות שנים, ואומר שזה בדיוק בשנת תשנון. זה יתחיל, משום שאז מתחילים להתנוצץ ניצוצות הגאולה, אבל צריך איזושהי הכנה אצל עם ישראל. ורמז לדבר הוא אומר, תשים לב, במזמור לדוד ינחה השם ביום צרה, יש 70 תיבות, 70 מילים, וכשגומרים את השבעים הללו אומרים ישר, ובא לציון גואל. מתי? כשישו לשווי פשע ביעקב. תדע לך שזה לפני הגאולה, אבל בתנאי שאנשים יעשו קצת הכנה לחזור לתשובה. הנה אותם 70 מילים, אותן 70 שנה, ובא לציון גואל. אומרים בשם צדיקים שלכל בן אדם חייב שיהיו לו שתי כיסים. בכיס אחד שהוא יחזיק את הפסוק, אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. בכיס השני צריך להיות לו, בשבילי נברא העולם. אומרים צדיקים שלמעשה יש את זה לכולם, רק השאלה איך משתמשים בכיסים. השימוש הנכון הוא שכשאנחנו
פוגעים בך, אומרים לך איזה משהו שלא נראה לך, פגעו בך, אז תגיד, נו, מי אני? אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזויה, מי אני סך הכל? אז אם פגעו בי, אז מה? סובת. אבל אם קוראים לך לאיזו מצווה, אם קוראים לך לדגל, אם אומרים לך בוא תעשה משהו, אז תחשוב שחוץ ממך אין עוד אף אחר. אתה היחיד בעולם. בשבילי נברא העולם. אין עוד, רק אתה. הבעיה היא שאנשים משתמשים ההפך. כשמישהו פוגע בהם, אז זה בשבילי נברא העולם. וכאילו שהרסו עולם ומלואו. ואם באים להגיד להם בוא תעשה משהו, מה פתאום אני, מי אני סך הכל, אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזויה, אני בדיוק אני, דווקא אני, לא מצאתם באמת כתובת אחרת, רק אני יכולה לעשות בכלל משהו, אני שווה משהו, אני לא מכירה את עצמי, אני הרי יודעת שאני אפס אפסים. כאן הוכיחו כמה נשים איזה כוח יש ליחיד. זו הוכחה אדירה מה שיחידים יכולים לעשות. הוכיחו לנו שאין להתחמק, זה דור מיוחד שצריך לעשות משהו. ואם כמה נשים יכלו להפוך עולם בשקט, בלי רעש, כזו צניעות, כמה מוטלת על כל אחת חובה לקחת חלק בהצלת הדור. מה עוד שאנחנו לא גמרנו עם חבלי משיח, אנחנו כמעט ורק התחלנו. הקדוש ברוך הוא בשנה שעברה הראה לנו ניסים ונפלאות, שלח לנו סקדים והראה לנו את כוחו הגדול, הגיבור והנורא, שמי חמוך באילים השם, רק אתה מסוגל. אתה ראית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. 39 מלכות מגיע על כל איסור לא תעשה. 39 אבות מלאכות יש בשבת. בתורה כתוב 40 יקנו, וחזל עומדים 40 חסר אחת. במשנה כתוב אבות מלאכות 40 חסר אחת. רגע, למה לא 39? למה לא 9 או 30? מה פתאום 40 חסר אחת? היו 39 ימי מלחמה, היו 39 סקדים, אבל זה היה 40 חסר אחת על האמריקאים, בכדי שנדע מה זה סקד. זה היה 40 חסר אחת. רק הסקד ה-40 הסביר לנו מה סקד מסוגל לעשות. במכה הראשונה הוא הרג 30 מתוך אותם 80 קורבנות שבמשך כל ימי המלחמה היו לאמריקאים. והיום מגיעים הרוגי הסקד ל-120. מתוך אותם פצועים מתו כבר עוד 90. מה זה סקד אחד? ופה או שהם הלכו לתימיון לים, או שנפלו ככה בדיוק ברחוב אלנבי על הכביש ככה בשבת וזהו, ליד בית הכנסת הגדול, או שפה או ששם, דברים נפלאים. ואם הם כבר נפלו על בתים, אז ארונות הרצל, יוטיליטי, החזיקו קורות ביטון ושלפו אנשים כאילו ששום דבר לא קרה. מה זה, זה כלום? אני הייתי לנחם אבלים במשפחה, לא עלינו. האמא חזרה בתשובה עם עוד כמה, שניים, שלושה ילדים, לפני איזה 7-8 שנים, והיא לפשה כיסוי ראש. ולפני שנתיים, שנה וחצי, התחילו אצלה אסונות, השם ירחם, בן אחד נהרג, בן אחד נרצח, בן אחד מת ככה, 4 בנים היא שיקלה במשך קרוב לשנתיים. כשהיא שמעה את זה, בבן הרביעי, הורידה את הכיסוי ראש ואמרה, ריבונו של עולם, אם ככה, אין כיסוי ראש. גמרנו עם התשובה. קלטה קראה לי. להגיד שם כמה מילים, זה היה הלילה האחרון. הבית היה הומה כמו בית קפה. בנות עם מכנסיים צרות. הבית היה מלא אשן של סיגריות. וישבו וצחקו ופטפטו. וזהו. טוב, הגיע רב, בקושי שמעו אותי, אבל ברוך השם, שתקו. ואז אני הסברתי להם. ראשית, האלוקים בשמיים ואתה על הארץ. מה הטווח? של מי הטווח ראייה יותר רחוק? שלו או שלך? על כן יהיו דבריך מעטים, אומרת הגמרא. אבל אני שואל שאלה. האם מי שלא אמר בסקדים, אם ככה מהיום שבת, אם ככה מהיום טהרה, אם ככה, מי שלא אמר בסקדים, אם ככה, איך יכול להיות לו זכויות להגיד על דברים האלו, אם ככה? איך נראים פה כל הנכדים? איך נראים פה כל הילדים? איפה האם ככה של הסקדים? אז מי שלא אמר אז אם ככה, שלא יעיז להגיד, פתאום פגעו בו, אם ככה... ומה היה אתמול? הייתה לי הפתעה. הייתי בתל אביב, לא מגיע לתל אביב, אבל הייתי אצל רופא שיניים. שם הלכתי לנחם איזה אדמו"ר. חוזר, עוצר מונית אחרי מונית, אף אחת לא עוצרת לי. חמישה מוניות ריקות, לא נעצרים. אני דנתי אותם לכף זכות, לא חשבתי שבגלל המראה החיצוני שלי. טוב, אחרי חמישה מוניות, ממול, נעצר נהג. אני גר שכן ליד תחנת מוניות, ונעצר נהג מכר ותיק שלי, אני רוצה לעבור אליו, פתאום לפניי פותחת אישה את הדלת ונכנסת, והוא עושה לי ככה, רציתי לחזור איתך הביתה, אבל מה אפשר לעשות? באותה שנייה נעצר לידי נהג בלי שעצרתי אותו. והאם זו לא השגחה פרטית? האם אני לא מבין שבגלל זה חמישה נהגים קודם לא עצרו לי, ואם אני לא מבין בדיוק, אז הביאו נהג שהוא מכר ותיק שלי, והוא רצה לקחת אותי הביתה, זה חזרה לתחנה שלו, וגם אותו חטפו לי, ונעצר לידי נהג, צעיר, בן 20 וכמה. ואנחנו מדברים ככה לכאן ולכאן, והוא מספר לי שמאז הסקדים, הוא אמר, אם ככה, יש בורא עולם, אז הוא התחיל לשמור שבת, הוא התחיל להניח תפילין, הוא התחיל... זה היה בדיוק יום אחרי שאמרתי איפה היהודים שאמרו אם ככה על הסקדים. הקדוש ברוך הוא רצה להראות לי, תראה, אל תדבר ככה ליהודים. יש יהודים שאומרים אם ככה, אל תדאג. יש עוד כאלה שאומרים אם ככה. הנה אתה רואה אותו את האם ככה. טוב, דבר ראשון הוא הרוויח שהוא יגיע לסמינר עם אשתו. את זה הוא לא ידע. הוא רק עשה עם ככה, הוא לבד התחיל לשמור שבת, והתעניין על טהרה ועל כשרות ועוד דברים. אני בטוח שהוא עדיין מתגלח מסכן בסכין. הוא עוד יוודע, אבל ראיתי מה זו נקרא השגחה פרטית. יש אנשים שאומרים עם ככה. אבל הניסים של הסקדי. והניסים של ועידת מדריד, שנדע שחורשים עלינו מזימות יום ולילה כל אומות העולם, ללא הרף, ללא הפסק, רוצים לבלוע את אותה כבשה שנמצאת בין 70 זאבים טורפים,
עם מסכות ובלי מסכות. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. אפשר להיכנס. אז האם אנחנו לא חשים שאנחנו נמצאים בתהליך, בתהליך הגאולה? אבל ישנו סוד מסוים שאני חייב לגלות. אנחנו אומרים בהושענות, הושענה שלוש שעות. אומרים המפרשים ששלושת השעות האחרונות הן יהיו הכי קשות. ולזה קוראים חבלי משיח, כמו חבלי יולדה. כמו אצל יולדת יש כאבים לא סדירים, אחר כך מתחילים סדירים וכל כמה דקות, בדיוק כך תהיה תהליך הגאולה. ואני חושב שיש לנו כבר כאבים סדירים. מה קורה בציבור החרדי? מה קורה? אני לא מדבר על מחלוקות. כמה ילדים הולכים כל שנה לתימיון, נפלטים מישיבות, מסתובבים ברחובות, מקלקלים עולם, מתקלקלים ומקלקלים. מאין זה נובע? מהמתחים האיומים שיש לנו בדור הזה. מתי נשים הלכו עם כל כך הרבה שלטים על הגוף שלהם? מה, הם הפכו לשלטי מודעות? צבעוניים כאילו? מה זה עושה בנפש של אנשים? שמעתי שהיום היה בעיתון, בעיתונים החילוניים, כל מיני דברים מכוערים שקרו אצל אנשים חרדים, שיוצא החוצה. מי גרם לכל זה? מי גורם לכל הלכלוך? מי גורם לזה? המתיחה של המלבושים, חוסר הצניעות, יותר מדי ידידות בין גברים לנשים ובין נשים לגברים, בצורה יותר מדי חופשית מדברים עם השכן ועם השכנה בחדר המדרגות. אין שואלים בשלום אישה כלל. להגיד לאישה מה שלומך זה איסור. והסיבה היא משום שאישה היא כל כולה שייכת, צריכה להיות מסורה. זה יופי, זה הייתי קורא לזה איי 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 התנהגות של בת מלך, התנהגות אריסטוקרטית. מלכה או בת מלך, לא מדברים איתה ככה ברחובות, אפילו בלי שום כוונה, אבל בת מלך יש לה, הייתי בסמינר האחרון, לרווקות, שאלתי אותן איך לפנות אליכן, אז הם אומרים לי, מישהו בנה אלינו גברות נכבדות. אמרתי, מי שמכבדת את עצמה, אפשר לקרוא לה נכבדת. האם אתן מכבדות את עצמכן? שאפשר לקרוא לכן נכבדות? מי שלא מכבדת את עצמה, איך אפשר לקרוא לה נכבדת? מהו כבוד עצמי? אישה של עשיר גדול, תדבר עם כל אחד ברחוב? תדבר עם השכנים ככה חופשי חופשי? אנחנו בנות מלכים, בת ישראל, היא צריכה להיות על קריטריונים לא סנובית, אבל אריסטוקרטית. על רמה. בבקשה לדבר, יש לך משהו? בבקשה. תכנס הביתה, שב ליד שולחן, לא מדברת ברחוב. אסור להרבות שיחה עם האישה. להרבות שיחה זה לא הכוונה מספר מילים. ברוריה, אשתו של רבי מאיר, לימדה אותנו מה זה להרבות שיחה. רבי יוסי הגלילי אמר לה, באיזה דרך נלך ללוד? אז היא אמרה לו, גלילאי שוטה, היה לך לומר, באיזה ללוד? יכולת לקצר. כשצריכים לדבר, אפשר לשלוח נייט לטר. אפשר לשלוח מברק ארוך. אבל צריכים לדבר טלגרפית. ואם מדברים יותר מזה, זה נקרא להתייחנן. וכשמדברים כך, גם עם אשתו מאבדים את הכבוד. כמו שהיא רואה שאין לה בעל רציני. לכן אמרו חזל, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. שנה ראשונה לבלות, אז הזמן לבלות. שנה ראשונה צריכים להתחבר, כך אומר החזון איש במכתב, שמה שנאמר על תרבה שיחה עם האישה לא נאמר על השנה הראשונה, שכוונת הבריאה והיו לבשר אחד להתחבר. לא ירח דבש, אלא שנת דבש, שנה שלימה, ולא דבש סינתטי שאחרי יומיים נהיה דביק, אלא דבש דבש. אבל שנה דבש מחברת לעולם, אז אפשר להרגיש כמו שאשתו של הרב אברמסקי אל הרב אברמסקי. משום שאחרי שנת חיבור, הרבה פעמים אני אומר לנשים חילוניות, שיש כאלה שמבלים עד החתונה, מה הם עושים אחרי החתונה? הם מתבלים. אסור לבלות עד החתונה. תכלס, שידוחים, הכל טוב, יפה, תכלס! אחרי החתונה אז מתחילים לבלות, ואז מבלים כל החיים. אבל כשמדברים יותר מדי, מאבדים את הכבוד אצל האישה. אז באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו, זה רק מביא צרות, גורם רעה לעצמו, וסופו יורש גיהנום. וכך מסביר רבי עובדיה מברטנורה, שהבעל בא הביתה ומספר לאשתו שחיים יינקל צעק, תקת? אתה שמת את ידיך בצלחת? מה, לא ענית לו? מה, אתה איזה מין, איזה חלש כזה? מה קרה? תענה לו, פעם שנייה, תן לו מנה ככה כמו שצריך. הוא לא יודע חוכמות, קיבל את האומץ מאשתו, בא למחרת לבית הכנסת, נותן לו את המנה והוא חוטף מכות. ומה אשתו חושבת? כולם יורקים עליו, איזה בעל יש לי. כולם מזלזלים בו. שיהיה לך שכל, אל תספר את כל השטויות. מה אתה צריך לספר כל כך הרבה שטויות? ככה אומר רבי עובדיה מברטנורה, לפני 600-700 שנה, את הפירוש, כל המרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו וסופו יורש גיהנום, חסר באריסטוקרטיות, חסר בבגרות הרוחנית, לדבר ודאי תכלס. תגיד איזה מאמר חזל, תגיד איזה משהו, תקבע אפילו שיעור עם אשתך כל יום. ודאי, מה השאלה הזו, אשתך? תדברו איך לחנך ילדים, תדברו, ודאי קשר, אז עם מי קשר? אבל על שטויות, על לשון הרע, על דיבורים, על חס ושלום. אבל המחיצות שנפלו לנו, שגברים מברברים, זה הרי דבר נורא והיום, זה מורה על רמה מסוימת. בידי מי נמצא המפתח? המפתח נמצא בידי אנשים. לא צריך להגיד מוסר לבעל, לא צריך להגיד מוסר לילדים, בשביל לשים אותם במקום. צריך לעשות רק סיבוב עם האף, לא יותר.
צריך לתת הרגשה לא נוחה. כששומעים לשון הרע, לא צריך אפילו להגיד לשון הרע, לשון הרע. הרגשה לא נוחה. על כל דבר אפשר להעלות את הרמה בבתים, עכשיו זה הזמן. אנחנו, אתן, מדורו של משיח, האימהות של מקבלי פני משיח, צריך להתכונן, צריך ללבוש בגדי שבת. הבגדים שנלבש הם המעשים טובים שלנו. לא כל אחד יקבל את המשיח. כך אומר הרבי של הארי הקדוש, רב משה קורדבירו הרמק. כך אומר רבי רפאל הכהן מהמבורג, שלא כל עם ישראל יקבל את המשיח. שלא תעלה על דעתך, אומר הרמק, שאדם ושרץ בידו יזכה לקבל פני משיח. ואם נאמר שדור שכולו חייב ודור שכולו זכאי, אומר רבי רפאל הכהן מהמבורג, זה אנשים שכולו זכאי ואנשים שכולו חייב. לא יהיה אמצע. או יהיה כולו חייב, או, אבל אלה שלא יהיו כולו זכאי, הם ירדו לכולו חייב, וזהו זה, פספסו. ועכשיו הזמן. עכשיו הזמן. הייתי לפני שבוע בבר מצווה, והיו שם הרבה חילונים, ואמרתי לילד, על מה עושים לך שמחה? על קבלת עול מצוות, נכון? כן, ודאי. אז זאת אומרת שעיקר השמחה זה קבלת עול מצוות, נכנסת לעול המצוות. מה עושה בן אדם שבגיל 13 הוא לא נכנס לעול המצוות? שיכנס בגיל 14. ואם הוא לא נכנס בגיל 14, שיכנס בגיל 15, ואם לא בגיל 15, בגיל 20, ואם לא בגיל 20, בגיל 30, אמרת להם, רבותיי, עוד מעט המשיח בא, ומי שעדיין לא נכנס לעול המצוות, הוא יישאר לעולמים מתחת לבר מצווה. הוא ככה יישאר כבר, כבר עבוד. אנחנו חייבים להתכונן. וההתכוננות שלנו היא להעלות את הרמה. אחד הדברים הנפלאים שמעלים רמה בבתים זה צורת הדיבור. צניעות זה לא רק ללכת לבוש בצניעות. צניעות זה גם צורת הדיבור. האמת היא שאם נחשוב על זה בצורה קצת יותר בהירה, אז הייתי קורא לצניעות רמה. משום שאנשים שהם לא על רמה אוהבים להתלבש בצורה צעקנית, שכולם יראו שהם קיימים. וחז"ל הגדירו לנו את הדברים בצורה פשוטה. מטבע שתיים בקופסה עושים רעש. כשהקופסה מלאה, זה שקט. אם זה מלא מטבעות, זה שקט. רגשי נחיתות יוצרים רצון להתבלט. פרופסור שלא צריך מדי, כולם יודעים שהוא פרופסור, מספיק לו שלט קטנטן. רופא קטן שצריך לצעוק, אני רופא, שם שלט גדול. אישה שיש לה תוכן, היא יכולה ללכת לבוש בצורה אריסטוקרטית, צנוע. אישה בלי תוכן צריכה לעשות רעש. וזה בהכל. כשאנשים היו יותר מיושבים, אז המוזיקה הקלאסית הייתה המוזיקה. היום כשכולם ירדו מהשכל, אז איזה מוזיקה יש? צעקות, זה הרי נורא, איך אפשר להיכנס? ותכף כל בן אדם, רציתי בחתונות להגיד לאלה, תגידו עכשיו ריקוד החתולים, עכשיו התרנגולות, עכשיו הקופים, עכשיו זהו, פתאום בחורי ישיבה יודעים לרקוד כמו חסידות. זה בכלל לא מצחיק. בחורי הישיבה מבקשים את הזמרים, הם מחפשים הרקדה
אני רוצה שירקידו אותי, אני רוצה לרקוד לבד. טוב שירקידו אותי קופים, מרקידים. זה מראה על חוסר, הר החיים הקדוש אומר, דבר נורא, הר החיים הקדוש אומר, שפירות וירקות שגדלים באווירה אחורה מבחינה רוחנית, מי שאוכל אותם הוא מושפע. דברים נוראים. מי שאוכל אותם הוא מושפע. ויוצא לי, אין לי רדיו בבית ברוך השם, יוצא לי לנסוע במונית, ופתאום הנהג פותח לו את הרדיו חדשות, ובין החדשות, קשה היה לי להגיד לו שיסגור, הייתי כמה שהוא רוצה, בין החדשות מופיע לו קטע כזה, שמצאו שהמוזיקה יש לה השפעה על הצמחים. רגע, רגע, נשמע מה זה. אז אמרו שניסו על כל מיני שדות תבועה, ושמו מוזיקה קלאסית, אז הם גדלו ככה בצורה נורמלית, וכששמו ג'אז ורוק וזהו, אז הם גדלו בצורה פראית ואיומה. אז אם זה באמת כך, אז אנשים שגדלים במוזיקה כזו, מה קורה להם? היסוד הזה אומר רב נחמן מברסלב, אומר שאיפה שהיה צדיק וחשב מחשבות של קדושה, אפילו אם רשע עובר שם תופסים אותו הרהורי תשובה. ואם יש מקום שרשעים עשו דברים לא טובים וחשבו מחשבות לא טובות, אפילו אם יראי שמיים עובר שם תופסים אותו מחשבות לא טובות. ופעם ראיתי בדיחה, אז לא חשבתי שזה בדיחה, אבל אם רב נחמן מברסלב זה עובד, מישהו עבר בסיביר, הוא פתאום שומע מנגינה של חליל, הוא מסתכל אין חליל, הרואה חילל ואחר כך הכל קפה, וכשנהיה קצת יותר חם, כשזה אפשיר אז יתנגן לבד. חושבים שזה בדיחות, זה לא בדיחות. הדברים נמצאים בשטח. כל מה שעושים קיים. מוקפא, לא מוקפא, זה קיים. אחד הדברים הכי מוכיחים כמה שיש דברים שהם קיימים יותר, מה יותר כואב? סתירה או מילה? פיזית, מה יותר כואב? כמובן שסתירה, ויש מימרה שאומרת סתירה עוברת, מילה נשארת. אמרו פעם איזה מילה, אחרי 30 שנה עוד זוכרים את המילה, שאומרו את הסתירה לא זוכרים כל כך. איך המילה הזו כל כך נשארה? כשמקפיאים את זה עם קצת רגשות של ידידות, אבל איך שהרגשות האלה פתאום מפשירים, פתאום המילה צפה כמו אותו המנגינה של החליל. המילה הזו נשארת. ולכן יש למילה כזה כוח. כזה כוח אדיר יש למילה. ואם למילה יש כזו כוח, הרי צריך לשמור. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. חז"ל אומרים, אם בא אליך אני, ואתה נותן לו צדקה, אתה מתברך בשש ברכות. אין לך מה לתת לו. אבל אתה מקבל אותו יפה, ואתה אומר לו כמה מילים טובות, אתה מפייס אותו. יש לך 11 ברכות. אבל הוא לא קיבל ממך שום דבר. הוא קיבל יותר מכסף, הוא קיבל מילה טובה. זאת מה זו מילה טובה? היה לי פעם סיפור עם איזה פרופסור גדול, גניקולוג, רציני, הוא עשה איזה אישה אחת הלכה לפרופסור אחר ואת הניתוח הוא עשה. אז היא נפלה שם בין הכיסאות. ואני שומע את האישה שהייתה קרובת משפחה רחוקה שלי, מספרים לי שהרופא הזה פשוט, שהאישה הזו פשוט דואכת. היא מקיאה, היא לא מרגישה טוב, היא נכנסת לדיכאונות. ניסיתי לחקור מה קורה, שמעתי שהרופא, שהוא היה מנתח, פשוט מתעלם ממנה, נכנס למחלקה, נכנס לחדר שלה, אותה הוא לא רואה, ככה עובר עליה במחי יד. הייתה לי ידידות עם אותו פרופסור, צלצלתי אליו שאני רוצה לבקר אותו בקשר לאותה אישה. הוא היה צריך להיות מוכן, הכניס אותם קודם לחדר טיפולים ועשה את כל מה שצריך שיוכל לתת לי ככה ריפורט מלא. כשנכנס אליו לחדר אומר, כן, יש לי. אמרתי, אל תגיד לי מה יש לך, אני אגיד לך מה יש לי. תגיד לי, אתה פעם עשית הערכה כמה חיוך שלך שווה? אז הוא צוחק ככה, אף פעם לא משלמים לי בשביל החיוכים, אז לא הערכתי אותם. אמרתי לו, חיוך שלך שווה מיליונים. הביאו לפסיכולוג, הביאו פה, הביאו הכל. אתה יודע מה שחיוך שלך יכול לגרום? יכול לעשות מהפכה. אני גם פסיכולוג. אני בדקתי את הנושא, אני מבטיח לך שאם אתה כל יום תיכנס, תשאל אותה מה שלומה, מה, תראה מה שיקרה בה. הוא אומר, אבל אתה חושב שיש לי זמן? לא, אתה יודע מה? אני מבטיח לך עולם הבא אם תעשה את זה. שווה לך עולם הבא? כך תתחיל לנהוג. מאז הוא נהג כך, תוך יומיים שלוש האישה החלימה. היא נהייתה בן אדם אחר, היא התחילה לפרוח. אנחנו יודעים מה זה חיוך, מה זה מילה טובה כשהיא נמצאת בידיים של פרופסור מסוים, ואל כולם הוא מתנהג יפה, ובגלל שהיא לא הפציינטית שלו, נורא והיום, מה זה חיוך? וחז"ל מגדירים את זה עם משפט אחד, הוא לבן שיניים מי חלב, המלבין שיניים לחברו, להלבין לו שיניים. לדאבוננו, אין לנו שכל להלבין שיניים, לא רק לחברו, אלא אפילו בבית לא. אמרתי פעם, גמרא אומרת, נשים במה הן זוכות? בזכות התורה. מאיפה שיהיה להן זכות לתורה? הן לא לומדות. אומרת הגמרא, הן מחכות לילדים עד שלוקחות את הילדים לחיידר, ומחכות לבעל עד שיבוא מבית המדרש. אני לא רוצה להאריך לכן בזה, רק את הנקודה הזו. ובשביל מה היא צריכה לחכות לבעל? ואם היא תכין לו ככה יפה, הבעל בא בשתיים, שלוש בלילה. אם היא תכין לו, מתמיד. אם היא תכין לו, מפת סחורה, שש צלחות מלמטה, שש מלמעלה, סלטים והכל, ואפילו את הקפה היא תשים לו איזה נר שזה יישאר חם. בשביל מה היא צריכה לחכות לו? עד שהוא בא, שתלך לישון. זקנה, היא צריכה לחכות לבעל. שכנראה שהעיקר הוא הקבלת פנים. זה מה שבונה וזה מה שהורס. קבלת פנים מעודדת, בונה. קבלת פנים שאיך שהבעל מגיע, צריכים להעביר לו את כל, את כל הכאב שעבר עליה ביום. למה שאני אסבול לבד שגם הוא יסבול? אני יודעת מדוע שזה הורס. משום שלימדו אותנו, אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אז אנחנו מכניסים לעצמנו כל הזמן, אנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזויים, אני סך הכל אפס. אם הוא מגיע הביתה ורואה שגם אשתו חושבת שהוא אפס, הוא גמור לחלוטין, אז הוא גמר את הקריירה. כמה וכמה כוחות שהיו יכולות להיות כוחות מופלאים בעולם התורה או בעולם התשובה או בעולם, פשוט התבזבזו בגלל חוסר הערכה. מי ייתן את הדין על זה? בשביל מה נבראה האישה להיות עזר לבעלה? אבל היא לא נבראה בשביל להחריב את בעלה ואת הבית. חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תרסנה. בשביל מה היא נבראה? בשביל מה? מה שמילה טובה יכולה לעשות. לא מוסר. היום יש לנו דור של מפונקים. היום יש לנו דור של ילדים שהם בעידן המחשב, בשנים כתיקונם. פעם, לפני הטכנולוגיה הזו הנפלאה, חיינו עדיין חיים. סתם אני ממשיל את עידן הטכנולוגיה כאחד קונצרן של 200 מפעלים, והוא עם המכונית עובר ומסתכל בכל המקומות, ויודע בכל מקום מה שנעשה, והוא משפיע, והוא מושך בחוטים בכל המקומות. חבר'ה מן, על 200 מפעלים הוא שולט. ביום ואומרים לו, תשמע, זה מדי הרבה, 10 מפעלים תעביר לאיזה מנהל, ככה מומחה, משהו, ככה, אבל ככה מתוחקה, תעביר 10 מפעלים, מספיק לך 190. כעבור שנה מורידים לו עוד 10 ועוד 10 ועוד 10. נותנים לו לנוח. אחר כך מוציאים אותו לפנסיה. האם לא זה מה שעשו לנו? לא זה מה שעשתה לנו הטכנולוגיה? הידיים עבדו, הראש עבד. מה בן אדם אחד היה מסוגל לעשות? קונצרן, מה אישה הייתה מסוגלת לגלגל ביום? פה לחבס פחיתולים ופה לשפשף. לא היה פרמננט פרס. לשפשף את הזה ולשפשף פה ושם ולעשות יטריות וקמח תפוחי אדמה. ומה לא? הכל הכל עשו לבד בבית. והיום שלחו אותנו לפנסיה. האם היום אנחנו נהיינו יותר בריאים, יותר חזקים, יותר מסוגלים משום שאנחנו יושבים בכיסא נוח? אף אחד לא יושב בכיסא נוח. סקיינים שיצאו לפנסיה גם לא יושבים בכיסא נוח, הם עושים קילומטרים מהפריג'ידר ולפריג'ידר. לאף אחד אין סבלנות לשבת בכיסא נוח. אבל מה קרה לנו? שאם פעם לפני 40 שנה לא היה בטבריה מקרר, לא פריג'ידר, מקרר לא היה. והיום בלי מזגן, לא בטבריה, אלא בירושלים כבר כמעט אי אפשר להיות בלי מזגן. נו, כמה מפונקים נהיינו? כמה נהיינו dependent, נהיינו תלויים, נהיינו invalidים. היום בלי מכונת כביסה, איך מרגישה אישה? בן אדם שיש לו מכונית, איך הוא מרגיש בלי המכונית? בלי רגליים. אז התמכרנו, שמנו עלינו כל מיני כלי מתכת שהם שולטים עלינו. ואם לא די, די לא. בסוף כשכבר שלחנו את כל הכוחות הפיזיים לפנסיה, אמרו עכשיו התור של השכל, עכשיו המחשב. גם את השכל צריך לשלוח לפנסיה. במקומך יחשבו בשבילך הכל, רק תעשה פום, 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 ותהיה רובוט. מהיום כבר גמרנו, לא בן אדם יותר, מהיום אתה מתחיל להיות רובוט. מה הרווחנו בדור שעשינו לבד? פשוט אני רוצה שנבין, אני לא מדבר דברים של סתם, אני מנסה לדבר דברים תכלס. מה הרווחנו בדור כשעשינו את הדברים לבד? ידוע כשיש ילד שהוא קשה, בעייתי וצריכים לטפל בו ולהשקיע בו ונקשרים אליו יותר משל ילד רגיל. משום שכמה שמשקיעים במישהו יותר קשורים אליו. כשאישה צריכה לעשות לבד את הקמח, תפוחי אדמה ואת היטריות ולחבס ולבשל, היא כל היום בשירות הבעל, היא כל היום עובדת בשביל המשפחה, בשביל הבעל, זה קושר אותה אל המשפחה ככה, היא קשורה. חוץ מזה שלא היו לה כלי תקשורת ולא היו לה כל מיני דברים ושטויות, אז היא הייתה צריכה להגיע למה שקורה בחוץ, היא הייתה צריכה להגיע שבעלה יחזור הביתה ויספר לה. אז אם היא הייתה מכינה לו ארוחה טובה, מקבלת אותו בסבר פנים יפות, מראה לו פנים מחייכות, הוא היה בכיף מתיישב, אוכל יחד איתה ומספר לה כל מה שהוא ראה במשך היום וכל מה שהוא שמע והכל, אם הייתה עושה לו פרצוף לימון, הוא עשה לה שתיים והעסק נגמר. אז ממילא, כמה זה חיבר עצם הדבר? גם כשהוא נמצא בעבודה, בשביל מי הוא עובד? שוב בשביל אשתו. היום בשביל מה היא צריכה אותו? בשביל מה היא צריכה אותו? את כל מה שקורה בעולם, יש לה רדיו וטלוויזיה וזה וזה, ויש לה הכל, ואפילו טלפון לדעת מתי בבית, מתי לא בבית, הכל מוכן, והכל נמצא, והבעל נשאר רק מטרד בבית, או צריכים לחפש לו ולגייץ לו ולבשל לו ולעשות לו, ואוף, ואם הוא לא עובד, יש בעיה, יש הבטחת הכנסה, יש בעיה, גם הבטחת הכנסה, שמה צריכים בעל? שינסה לו לתת מזונות. לא תלך לבדין, תלך ישר לבית משפט, והיא כבר... רגע, זה חיים? איפה הקשר? ילדים שיראו כזה קשר בין הורים, ואם כל העולם הוא כזה, זה חדר גם למחנה שלנו. אם אנחנו רוצים או לא רוצים. אנחנו נגועים. אין לנו בתים. פעם אמרתי... גם ציפור מצאה בית. דרור, כן לה. לנו אין בתים, יש לנו קירות זכוכית, אנחנו חשופים, יש לנו בית? לציפור ולדרור יש בית, לנו אין בית. יש לנו גרניטים, יש לנו שיישים, יש לנו מצבות. בית קברות. אבל בית... בית זה איפה שיש חום, לא איפה שצונן. מה יוצר את החום? בחיים של היום שהכל טיטולים והכל פה, אני פעם אמרתי בארצות הברית, ראיתי לפני 30 שנה שהילדים לא מכבדים את ההורים. אצל חרדים, אין להם רגש. ככה עם העיניים הפסיכולוגיות שלי התחלתי להסתכל מה קורה, ופתאום אמרתי, גיליתי, עכשיו אני יודע למה. ראיתי איך שלוקחים את הילד, שמים אותו באינפנסית, בכזה מין, ודוחפים לו את הבוטי לפה, שהוא יסתדר לבד, שהוא יהיה עצמאי, מאז שהוא בגיל אפס. מאיפה שיהיה לו קשר אל אמא? כשאמא לוקחת את הילד ככה ומכילה אותו עוד. אז נקשר, נקשר קשר בין האמא והילד, אבל אם ישר שמים את הילד ואומרים לו, תשבור את הראש לבד, תסתדר לבד, איפה שיהיה לו קשר? רק בגלל שכתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, סובת. מאיפה שלנו יהיה קשר? כבר לא מחפשים חיתולים, לא עושים מטריות, שום דבר לא, הכל טייק אין, טייק אוט, וזה, כבר לא צריכים שום דבר, מאיפה שיהיה קשר? וחוסר הקשר זה פירוק של בתים. זה אילוזיה של בית. זה דמיון של בית, אבל אין בתים. אצל החילונים זה נורא והיום, פי עשר יותר גרוע. משום שגם אין אמון אחד בשני כמעט. פה לפחות יש אמון. אבל גם זה כלום כשאין קשר. איך יוצרים קשר? הסבתות שלנו ידעו את הסוד. הסבתות שלנו אמרו, תחזיקי את בעלך למלך, תהי מלכה. תחזיקי אותו לסמרטוט, תהי סמרטוטרית. הם ידעו איך יוצרים קשר. הם ידעו בדיוק את הפטנט. כשבעל בא הביתה בשבת, ומנסה להעביר קצת דברי תורה, ובדיוק אז האישה צריכה להכניס את המרק ולדבר על הילד הזה ולדבר על הילד הזה, כמה שיתכבד את האבא בפני הילדים ותגידו לכם, יש אבא, אבא, אבא. אבל כשרואים איך שהיא מתנהגת אליו בשולחן, היא לא נותנת לו לפתוח את הפה. תמיד היא מדברת. ואיזה מלך הוא? אבל כשעושים שולחן של שבת, שולחן של שבת, כשעושים שולחן של שבת עם דברי תורה, עם כבוד, עם לבחון את הילדים, עם כבוד הדדי, למה עשו לנו ככה ישר? אמרתי פעם שהשבת היא בונה כל כך, משום שלימדו אותנו. צריך לפעמים לדבר על שבת, אז אני אומר דבר פשוט מאוד. לשבת יש כוח עצום. אבל מה לימדו אותנו? אישה עובדת על שלוש משרות, לפחות. גבר, אפילו הוא עובד 10 שעות. עוד שעתיים נסיעה. נשארו לו 12 שעות שהוא נמצא בבית, רגוע, בפינה שלו. אישה מקום העבודה בבית, ו24 שעות היא נמצאת בטרנס של עבודה. כמה משכורת היא דורשת? כמה היא רוצה כסף? שום דבר, רק מילה טובה, היא לא מחפשת יותר. מילה טובה, שיעריכו את מה שהיא עושה, היא לא רוצה יותר. כך לימדו אותנו חז"ל. זה חוכמת החיים שהם החדירו לנו. לראות את המילה הטובה. אני לא אעריך על זה את הדיבור. בארצות הברית ראיתי הרבה בעלים שהם כל כך עסוקים בביזנס, שהביזנס זה האישה הראשונה והגולף אולי השנייה והבייסבול השלישית, ואני לא יודע באיזה סולם נמצאת האישה. היא באה, בוא נצא קצת לקניות, אוי, אין לי עכשיו זמן. את יודעת מה? את רוצה לצאת, קחי $1,000, תצאי לבזבז. נו, זה מחבר ביניהם או מפריד? אם שווה לו $1,000 שהיא תרד ממנו. היא תיקח את הכסף, היא לא תישאר גם בלי בעל ובלי כסף, אבל ככה הם החיים. אבל איזה קשר? יש מילה טובה, סך הכל. מילת הערכה מהלב עושה את הכל, לא צריך יותר. מה לימדו אותנו חז"ל? האישה מכינה לשבת. איפה גולת הכותרת של ההכנות? שבס! סלטים ובישולים ודברים, ומה שהיא לא מארגנת לשבת. מה הדבר הראשון? שולחים שני אינספקטורים, שני פקחים, שיבדקו אם באמת הכל בסדר. אחד קטגור, אחד סנגור. כשמגיעים הביתה, אומרים להם, שלום עליכם, עליכי השלום. באתם לעשות שלום? שלום עליכם, עליכי השלום. איי, בואכם לשלום, עליכי השלום. תנו לי ברכה, ברכוני לשלום, עליכי השלום. עכשיו תשאירו לנו קצת פרטיות, קצת פרייבסי, צאתכם לשלום, עליכי השלום, הביתה. תנו לנו להיות לבד. אחר כך מה הולך? אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מך בטח בלב. סדרה של מחמאות על כל האלף בית. זה חינוך. זה חינוך. זה לא מחמאות של סתם. לימדו אותנו גם איך להגיד לאישה את יפה. גם זה נמצא באשת חיל. וככה אומר החידה הקדוש. שקר אכן. והבל היופי, למי? לאחת שהיא לא יראת השם, משום שהיא מנטלת את זה לשטויות. אבל אצל יראת השם כמותך, זה מעולל כמה שאת יפה. יראה אישה יראת השם, היא תתהלל. אך כמה יופי להיות יפה. בשביל מי? בשביל אלה שיודעים לנצל את זה, בשביל הבית, בשביל הבעל. אוי, שקר, נכון, שקר אכן והבל היופי. אבל אישה יראת השם, היא תתעלל, תנו לה מפרי ידיה, מה זה? תלית על כולנה. אז מה לימדו אותנו? איך לבנות בית, איך לבנות קשר, כשילדים רואים שהאימא בשולחן מלכה, והם רואים את הכבוד שהיא נותנת לבעל שהוא מלך, הילדים מרימים את הראש ואומרים, אשרינו מה טוב חלקנו שנולדנו אצל הורים כאלו. כשהם לא שומעים מילה גבוהה בבית, כשלא שומעים התקדשויות בבית, מה אנחנו צוענים שהם מתקדשים? כשהם שומעים התחרויות מסוג אחר, האמן לי, אנחנו עכשיו נמצאים לפני חנוכה, והנס של חנוכה היה שפח שמן קטנטן, שהוא היה שמן טהור. לא חסר שמן, היה שמן הרבה, היה פלנטי שמן. שמן תמה לא בוער? כי שמן תמה בוער בדיוק כמו טהור. אז מה היה כזה נס של חנוכה? איזה נס היה? שיקחו שמן תמה, לפי ההלכה זה אפילו היה קשר. תומה תחויה בציבור, הותרה בציבור. זה אפילו היה קשר לפי ההלכה. אפשר להיכנס, יש ציבור גדול. חנוכה, נס חנוכה היה. אני אקדים אולי דבר מה. כשאנחנו אומרים, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, ביום השביעי לששת ימי המעשה, את הברכה הזו, אתה חוננתנו, אנחנו אומרים איפה? בברכת חונן הדעת. אתה חונן לאדם דעת. אומרים חז"ל, למה בדיוק בברכה הזו? משום שאם אין דעת, הבדלה מיני? איך אפשר להבדיל בלי שכל? אפשר להבדיל? אז אני שואל שאלה, בסדר, קודש לחול צריך שכל. אבל מה עם אור וחושך? גם התרנגול יודע מתי יום, מתי לילה. נתן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. אלא חייבים לומר שאור וחושך ויום ולילה זה שתי דברים. יום ולילה זו מציאות. בזה אי אפשר לטעות. אבל באור וחושך יש אור מזויף וחושך מזויף. יש אנשים שחושבים שיש להם את האור. האור הוא אצלהם והם בשיא החושך. ויש אנשים שחושבים שזה חושך וזה שיא האור. אנשים חושבים שהיהדות היא כפייה, אבל הם לא יודעים שזה כיף, יא. אבל מי יפתח להם את העיניים? בשביל להבין מה זה אור ומה זה חושך צריך common sense, two sense. צריך דעת. בלי דעת, אם אין דעת, הבדלה מיני. ואני אתן לכם דוגמה. אני שאלתי פעם מישהו, תגיד לי, כמה עושר אתה רוצה מחיי הנישואין שלך? 50% לך, 50% לאשתך, fair enough? הלוואי והיה לי 50%. אמרתי לו, אתה יודע שהתורה מלמדת אותנו 200% לך, 200% לאשתך. באמת, תגיד איך, תגיד לי, תגלה את הסוד. אני אגלה לך, יש לי מרשם. אני רק רוצה לתת את הדוגמה איפה דברים שנראים אור וזה חושך ודברים שנראים חושך וזה אור. התורה אומרת שכשבן אדם מתחתן, ואל תחשובנה שמשום שאתן נשים, אני אומר לכם את זה, אני אומר את אותו הדבר לגברים, רק אני אומר להם שלא יעשו לי לינץ' שתי דקות, משום שגם אני מעדת הגברים ואנחנו לא מקופחים. אבל תשמענה היטב. התורה אומרת שכשבן אדם מתחתן הוא צריך לתת לאשתו את כל 100%, לא להשאיר לעצמו פסיק. יש לו בעיה, הוא מפחד לתת אצבע, שמה היא תרצה את כל היד. אומרת התורה, תן ישר שתי ידיים, פתרת את הבעיה. אני לא מוצא את דברים מהאצבע, לא שולף אותם מהשרבול, אני אראה לכם איפה שזה כתוב. מה קורה לאישה שבעלה חושב רק מה אפשר לעשות לטוב על הנשמה? מה מעצבן אותה, מה לא מעצבן אותה? מה עושה לטוב, מה עושה לרע? מה קורה לאישה כזו? ודרך אגב, לימדו אותנו. רב חיים פרידלנדר קצת מסביר איך מסמכים אישה. אז אומר, אתה צריך להיכנס לנעליים שלה, לחשוב איך היא חושבת. אומר, שתיים עושים יין בסלון. עושים יין, לוקחים כמה ארגזים של ענבים, ענבי יין, מורידים את הענבים. שמים בג'ריקנים, 80% ענבים, 20% סוכר, ועוד משאירים רווח, שזה לאן לצוס, כמה ימים ככה מסובבים עם הקל, ואחרי 40 יום יש יין, שלמו לי שכר לימוד. עכשיו, שניים עושים יין בסלון, מה חושב הבעל, מה חושבת האישה? הבעל חושב שהיין יצא מה יותר טוב, האישה חושבת שהסלון יישאר מה יותר נקי. זה שני סוגי מחשבה, ואם הוא לא מבין איך אישה חושבת, אז הוא לא יודע מה זה אישה. יש הרבה מקומות שבאים הביתה, הוא התחתן, הוא היה עד החתונה ברווקייה, ושם היה איזה כיסא לפה, כיסא לשם, כמה בדלי סיגריות, גיטרה בפינה, לא יודע מה פתאום, אז זהו, ומגיע הביתה, והוא קיבל אורחים בסלון כמו ברווקייה, ואשתו לא הייתה בבית, נודע לה אחר כך. היא אומרת, מה? כך קיבלת אורחי? היא רוצה לקפוץ מהחלון. מה הוא חושב? היא משוגעת. אם רוצה לקפוץ, שתקפוץ. אישה כזו אני לא צריך. אבל הוא לא יודע שזו היא אישה. ואם הוא לא מבין שזו נשמה של אישה, אז הוא לא יודע מה זה. אז הוא לא יודע מה זה חיים. אז התורה אמרה לו, אתה תחשוב... תיתן הכל, תחשוב מה עושה לטוב, מה עושה לרע, תחקור את העניינים, תיכנס לנעליים, תראה מה זה.
מה קורה לאישה שבאמת רואה שבעלה נוהג כך? פעם זה היה פשוט, האימהות ככה לימדו וככה חינכו, כפי שאמרתי קודם, תחזיק את בעלך למלך תהי מלכה וכולו. היום שאנחנו אמונים מסכנים על כלי תקשורת, אז אישה חושבת בשבוע הראשון שבטח חסר לו בורג. למה שהוא יתנהג כך? אבל אם הוא רואה שבכל זאת חכם, מי יודע איזה פוליטיקה מונחת אחרי זה. אבל לוקח ככה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, מנסים להצבן, מנסים להקפיץ, הוא עקבי ונשאר. באמת לבחור כזה מגיע שיתנו לו חזרה את כל המאה אחוז. אז מה יוצא? שיש מאה ומאה, לא חמישים וחמישים. נו? אם יש חמישים וחמישים, תמיד יש ריב על אחוז אחד, על השליטה בחברה. ואז שניהם נשארים עם אפס. אבל שכל אחד רוצה 51, אבל כשנותנים את כל המאה, אין בעיה. כשאנחנו נבוא לאנשים ונאמר להם, אתה חייב לתת את כל המאה, אז מה אתה אגיד, מה, אני פרייר? מה פתאום שאני אתן את המאה? זה חושך של דת, איזה דת זו חשוכה כזאת, היא אומרת שחייבים לתת את כל המאה. רגע, אתה לא יודע כמה שהתורה מצילה אותך, אתה לא יודע איפה האור ואיפה החושך. אם היית יודע איפה האור ואיפה החושך, היית רואה. רק בזה, זה בהכל. אני הבטחתי שאני אגיד איפה שזה כתוב. כתוב שנה אחת נקי יהיה לביתו ושימח את אשתו אשר לקח. שנה לא ירח דבש, לפחות שנת דבש, כפי שהזכרתי קודם, ולא סתם סינתטי אלא דבש. ושימח את, לא כתוב ושמח את אשתו. אם היה כתוב ושמח את אשתו, זה לשמוח ביחד. ושמח ביחד עם אשתו, כמו רוזנברג, את בירנברג, ביחד. אבל אם כתוב ושימח את אשתו, הניקוד, זה לא סתם, ניקוד זה משהו אדיר, כמו שאמרתי קודם, כפייה וכפייה. ניקוד זה משהו, ושימח, הכוונה לשמח את. רש"י הקדוש לא שמח עלינו. בתרגום אין שתי פירושים למילה את. אז רש"י הקדוש אומר ושימח את אשתו כתרגומו ית איתתי. והמתרגם עם איתתי אינו אלא טועה, ואדמור מקוצק מוסיף את טעות חייו, לא סתם. מי שרוצה לשמוח ביחד נשאר עם אפס. מי שיכול לתת הכל, יש לו לא רק הכל אלא פעמיים. יש לו גם את מה שהוא נתן וגם את מה שהוא קיבל, משום שבן אדם שיש לו שכל ומתחיל את החיים מנתינה, הוא נהנה מהנתינה שהוא נתן. אז יש לו גם את המאה שהוא נתן וגם את המאה שהוא קיבל. ואם יש לו אישה שלא נותנת לו את המאה, אז יש לו לפחות את המאה שהוא נתן, הוא נהנה, אז לפחות מזה. לא ארחיב על זה את הדיבור, אני רק רציתי את הנקודה, כמה שהתורה היא אור, וכמה אנשים מקבלים שהיא חושך. כמה אנשים לא מבינים את האור של התורה. אז היה תקופה בעם ישראל, שכולם הבינו שיש הרבה סונים מסביב, אז צריכים ללמוד קצת ג'ודו, וקצת קראטה, וקצת להיות משולשים, וזהו, וצריכים כוח, וצריכים להיות כמות, להיות רוב, וצריכים שיוכלו להתגונן, וצריכים להיות עם. אנחנו חייבים להיות עם שיכול. מה עושים בשביל זה? עוזבים את בתי המדרש, יוצאים למשחקי כדורגל וכדורסל ופה ולשם, ועושים שרירים ומרימים משקלות, וצריך לדעת איך להתגונן בפני היוונים אם הם יבואו להילחם איתנו. שוכחים שיש בורא עולם והוא מנהל את העולם, לא השרירים שלנו ולא הכוחות שלנו, יש בורא עולם. ומנסים לקחת את הסיפור לבד בידיים. מה הן התוצאות? הנס היה, נשאר קומץ קטנטן עם אנשים שנשארו שפויים. כשמדליקים מנורה עם שמן טהור, כל מה שטהור נראה חיובי, מה שטמא נראה שלילי. כששמים שמן טמא במנורה, אז מה שטמא נראה חיובי, מה שטהור נראה שלילי. והשמן הטהור היה קומץ קטן, סך הכל פח קטן. פח קטן. אבל שזה התרחב, וזה הקיף את כל העם, וזה נתן מלכות לתורה, זה הרי היה נס, נס זה היה, נס, זה היה הנס. ולכן בתפילה אנחנו באמת מזכירים, בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול חשמונאי ובניו, מה קרה? כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, מה? להשכיחם תורתך. לא עמדו להרוג אותנו פיזית. להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. ומה עשית? ואתה ברחמך הרבים סתרת להם את כל התזות שלהם. אתה ברחמך עמדת להם בצרי צרתם רב תהידרו ועמדן תהידינם נקנת. מה עשית? מסרת גיבורים ביד חלשים, תמאים ביד תורים, ושעים ביד צדיקים, רבים רבים ביד מעטים, תמאים ביד תורים, ושעים ביד צדיקים, וזעידים משולשים ביד עוסקי תורתך חלשושים. נו, האם לא זה הנס? להראות מי בעל הבית, לכן מכבי זה מי חמוך באלים השם. זה הנס של עם ישראל, זה נס חנוכה. צניעות. זה שישה שחושבת שהיא צריכה להתעברר, שיהיה לה הרבה אוויר. היה אצלי לפני שלושה שבועות זוג, שחזרו בתשובה בסמינר, והיא אומרת, הכל טוב ויפה, אני ראיתי שהשיטה שלך, משום שאני אומר בסמינרים בצורה ברורה, אתם רואים אותי עם כזה מין, שתדעו לכם, שאם הדברים שאני אומר זה אמת, אף אחד לא חייב להתלבש כך. אני הייתי פעם בכותל, גוי שאל אותי למה אני הולך כך, אמרת לו, בגלל שזה אלגנטי, זה יפה. ובאמת ניסו לשים את השערות האלה פה כמו תרנגול, פה כמו סוס. האורגינל נשאר הכי יפה, זה אף פעם לא יצא מהמודה. אבל לא חייבים, לא חייבים. אסור להתגלח עם סכין, זה אוי ואבוי. זה חמישה לאווים כל פעם. חמישה לאווים זה כל פעם, חמש פעמים 39 סקאדים, כמה זה? 195. ואם עוד עושים מסכנים שפיצים, זה עוד שתי לאווים. הרי יום ונראה כל יום, ואת זה אפשר לחסוך עם מכונה חשמלית אחת. פסכת. אבל לא חייבים ללכת כך. אמרתי, בהפך, מישהו בא אחרי סמינר, רוצה להתאפס מהר. אמרתי, לאט, לאט, רוצה להגדיל זקן. אמרתי, אוי ואבוי לך, תחמם טוב טוב מבפנים עד שיש פריץ החוצה. אם אתה תתחיל לחמם לי מבחוץ, בפנים יישאר ריק, הבחוץ ייפול ותישאר עם אפס. כשתרגיש שאתה לא יכול בלי זה, תבוא לשאול רשות, אז נראה. לא כל כך מהר, לא רצים. אז היא באה אליי לפני שלושה שבועות ואומרת לי, הרב, בעלי מכניס אותי בבית הסוהר. נתתי לו שבת, קשרו אותה, אפילו את החינוך של הילדים אני מסכימה. אבל זה בית הסוהר. שאלתי, למה בית הסוהר? מה קרה? מה הוא רוצה? מה הוא לא נותן לך? אני יודעת שהשיטה שלך ללכת לאט לאט ובטוח. כן באתי אליך. היא באה יחד עם בעלה, אמרתי, מה בית הסוהר, למה? המשפחה נוסעת לאילת, והוא לא רוצה שניסע לאילת, הוא אומר, אנחנו דתיים. שאלתי, למה באמת אתה לא רוצה? לא קשר המלון? אומר, לא, אבל יש שם בריכה מעורבת. איך תתרחצי שם? תתרחצי בבריכה? למה לא? עם חלוק? לא. אז מה, עם ביקיני? אז שאלת אותי, למה אני לא רוצה? למה אני לא רוצה? אז אמרתי לה, והיא אומרת, בית הסוהר, בית הסוהר, בית הסוהר. אמרתי לה, את רואה שיש לי סורגים פה בכל החלונות? עד לפני שנתיים, 28 שנה, לא שמתי סורגים. שנתיים התחילו לי כל מיני ביקורי בית, והוריקו לי הרבה דברים מהבית, אמרתי, אין ברירה, שמתי סורגים. מחרת בבוקר הבן שלי קם, ואומר לי, אבא, מה זה, אנחנו בבית הסוהר? אמרתי לו, לא, זה שלא יגנבו אותך, אל תדאג. שלא יגנבו אותך. איזה בית הסוהר, את מפחד שיגנבו אותך בבריכה. איפה האור ואיפה החושך? איפה הוא האור ואיפה הוא החושך? אז צריך לדעת להבדיל בין אור לחושך. זה הנס של חנוכה.